היום הראשון כבר בהתחלה
איזה עמוד אנחנו?
לעובדה ולשומרה, כן? מה? לא הייתם?
לא, הייתי. כן הייתי, ואני לא זוכר שהגענו עד לשם.
אז הגענו עד לשם, מה לעשות? אז הוא אומר כאן בפסקה האחרונה, מלאכה זו דורשת לברור בין מה שנושא את החיים, את העתיד, ובין מה שאינו יכול עוד לחיות, מה שאין לו עוד עתיד.
מה זה בין
הסגנר?
איפה אתה קורא?
סליחה,
אני פשוט לא...
אני קורא בפסקה האחרונה.
ב-148?
כאן מופיעים לראשונה המושגים של טהור וטמא. מה ההגדרה של משהו טהור? משהו שנושא עתיד. מה ההגדרה של טמא? משהו שכבר לא נושא עתיד. השאלה היא כמובן באיזה מובן, על איזה עתיד אנחנו מדברים. אבל קודם כל צריך להתרגל לרעיון הזה, היא די ייחודית לעברי, כפי שאנחנו נראה מיד בשאלה שבעמוד הבא, כן? יש בתורה המון המון ביטויים שנראים מוזרים, וגם אצל חז"ל יש כל מיני כללים שגם כן לא ברורים בדיוק למי שרגיל לתפיסה מערבית. למשל, כל העומד להישרף כשרוף דמה. מה זה הכלל הזה? איך אתה יכול לבוא להגיד על משהו שכרגע נמצא, כן? שהוא כבר למעשה במצב אחר. אבל זה בדיוק מה שהעברי אומר, ומה שהתורה אומרת.
מה העתיד כאילו?
כן.
מה המגמה?
נכון, נכון, וצריך להתרגל לרעיון הזה.
כמו שזה גם יכול להיות משהו מסוכן, אם אתה לא מבין אותו כמו שצריך.
כמו כל דבר. כמו כל דבר. כמו? נכון, והם נושמים.
גם לא לחיות, אז הם מתים.
נכון, נכון, והם נושמים ובועטים.
אז איפה באמת הגבול של הדבר הזה? כי לא איך אתה יודע לשים את הגבול בדברים האלה?
זה לא עניין של גבול, זה עניין של תפיסה. כן? יש דברים שיש להם עתיד. באיזה מובן? בקשר לפרויקט התולדות של הבורא. יש דברים שאין להם יותר עתיד.
אבל איך אתה יודע מי הוא פרויקט או מי לא פרויקט? הרי זה הנקודה. אתה לא יודע, אתה יודע בדיעבד. אתה יודע, עם ישראל המשיך את הדברים, אבל היום איך אתה יודע? אתה לא יודע את זה במהלך החיים. אז איך אתה יכול לקבוע מי יש לו תולדות או מי אין לו תולדות?
זה לא עניין שלך לקבוע או לא לקבוע. זו עובדה.
אומרים לך מה אתה מבין.
אומרים לך חיה כזו אתה לא אוכל. מדוע? מה מיוחד בה? אין לה עתיד. מה זה אין לה עתיד? יש לה עתיד. יכולה לחיות עוד שנים רבות. לא. וצריך לתפוס את הדברים האלה, כי באמת זה לא, למי שרגיל לחשיבה המערבית, זה ממש לא מובן לו, כן? אבל זה היסוד של הלכות הכשרות.
סליחה, בצד שני, למה בורא דברים שאין להם עתיד?
כשהוא בורא אותם, יש להם עתיד. אבל אותה חיה החליטה שמספיק לה עם מה שיש לה כרגע, והיא לא רוצה להתאמץ יותר. אני מזכיר את זה שוב שבפרויקט של היום השישי, כן? תוצא הארץ נפש חיה, כן? באותו פסוק, מה שמוזכר זה כמה וכמה מינים, בהמה, חיה, חיית הארץ, כן? הרמס, כן? והם צריכים, אותם מינים צריכים להפוך להיות נפש חיה. אלא מה? החליטו שטוב להם עם מה שיש, מסתפקים עם מה שיש, ולכן הם לא רצו להיות אותה נפש חיה. ולכן בפסוק אחרי זה, שני פסוקים אחרי זה, הקדוש ברוך הוא מתערב ובורא את האדם. אבל אלמלא האי רצון הזה של אותם מינים להיות אותה נפש חיה, אולי לא היה צריך, לא היה צורך באדם.
אבל עדיין הוא לא
התיר
לאכול אותם.
זה לא קשור.
לא, זה כן. שאל תם הוא ברא
לא, לא, זה לא קשור, זה לא קשור. זה לא קשור. אותה בהמה יכלה להיות אותה נפש חיה, לא רצתה, אז פסלה את עצמה מבחינת פרויקט התולדות, כן? ומאותו רגע צריך לשאול את השאלה האם יש לה עדיין עתיד או לא, ועל זה יבוא הבירור של כללי הכשרות אחר כך לגבי כל חיה, כל בהמה בפני עצמה.
אבל יש להם ברירה
חופשית? בוודאי.
כן.
Okay. בוודאי באותו שלב, לפני הופעת האדם, בוודאי. הבחירה החופשית, המניטו לא משתמש לגבי שאר הנבראים במילה בחירה חופשית, אלא אוטונומיה.
גם האדמה?
כן, לגבי אוטונומיה. היה להם אוטונומיה מסוימת, כן? ובמסגרת אותה אוטונומיה הם עשו את מה שרצו לעשות או לא רצו לעשות. אפשר באופן כוללני יותר לדבר על הארץ, כן? כי זה כתוב תוצא הארץ נפש חיה. זאת אומרת, הארץ לא רצתה. כן, בסדר. אז יש לנו כאן מפתח.
יש לי שאלה. כן. קצת, אנחנו בתור בני אדם, אני אמור להיות מודע למעשים שלי, אני...
כן.
חיה היא מודעת למה שהיא עושה? זאת אומרת, אתה אומר, בזמן של אותה בריאה היא הייתה מודעת לזה שיכולה להתפתח לדרגה של נפש חיה?
כן, זה מה שהתורה אומרת לנו.
כתוב בתורה, יש פסוקים?
זה אותם פסוקים שקראתי כרגע. אותו פסוק, ואומר אלוהים תוצא ארץ נפש חיה, למינה, בהמה ורמז וחייתו ארץ, למינה ויחל.
זאת אומרת, אומר שבאותה שעה הם ידעו, הם יהיו מסוגלים להכריע ולהגיד שהם רוצים להגיע דרגה של נפש חיה, ובחרו שלא לעשות את זה.
כן.
תוך מודעות.
כן. זה מה שהתורה רוצה שנבין. בהחלט.
אז גם לאדם בעצם היה אפשרות לבוא, אני לא רוצה
להתראה? כן, נכון, ולכן כתוב, ויהי אדם לנפש חיה, ולא כתוב, ויהי אדם נפש חיה. הלמד, מערי מצביע על המאמץ שנדרש מאדם הראשון כדי להפוך לנפש חיה. הוא לא נולד נפש חיה. הוא נולד נחש.
הוא אשם בכל.
לא, הוא לא אשם בשום דבר. הוא נולד נחש, אדם טבעי.
יכולה לראות
אותו
לזכות,
הוא בחר.
מה?
חיות
נוצרו
נפש חיה.
לא. כתוב. לא, זה הפרויקט. תוצא הארץ נפש חיה. מה היה בפועל? לא, ויחן לגר למנו, שויחן זה מצביע דווקא על הפער בין המחשבה ובין הביצוע. ולכן כתוב אחרי זה, ויעש אלוהים את חיית הארץ למינה, ואת הבהמה למינה, ואת כל רמס האדמה למינהו, וירא אלוהים כי טוב, ואין נזכור של נפש החיה. זה מצביע בדיוק על הפער הזה שנוצר מהפרויקט, זה הביצוע, המימוש. לא רצו, לא רצו.
נשארו חיה.
מי שיקרא בכרך הרביעי, יש פרק ארוך מאוד שמניטוב מסביר על סמך הדברים האלה, את ההבדל בין תורת האבולוציה נוסח דרווין ובין תורת האבולוציה נוסח התורה. כן?
אוקיי. אבל שם הדגש הוא על, על ההבדל שאתה לא יכול בעצם לבחון אותו. הוא אומר שההבדל הוא, הוא זה של הבן אדם יש תודעה מוסרית, שזה הנשמה שלי בעצם קיים, ומה שבאבולוציה זה לא מוזכר.
נכון.
כי מדרבים להתפתחות פיזיולוגית.
אי, למה?
אתה לא יכול לקמת את זה לאיזושהי...
אני לא רוצה, אני לא רוצה לקמת ולא שום דבר, אני מסביר עיקרון. והעיקרון נורא, נורא ברור כאן, לפי התורה, זה היה חלק מהתכנית. עכשיו אפשר לשאול מדוע לא רצו. בסדר, זאת, זאת שאלה אחרת, כן? אבל העיקרון הזה שיש בארץ, כי מעט פעם הציווי הוא על הארץ, כן? בתוצאי הארץ, כן? יש בארץ יכולת לממש את מחשבת הבריאה. זה עיקרון מאוד מאוד חשוב, כן?
אבל תן לי להבין קצת, אלה שלא רצו להיות אדם בעצם נשארו...
לא, נפש חיה, זה לא אדם, נפש חיה.
נפש חיה, אז נשארו בעצם בדרגה של בהמה.
של חיה.
של חיה.
של כל אחד בדרגה שלו, תלוי איפה...
באיזה שלב... בהמה, בשיחה התעוררת.
זה מאוד תלוי, שנייה, לא, זה נקודה מאוד חשובה, כן, זה תלוי באיזה שלב, הוא אמר, די. אני מסתפק בהיסף של השדה, זה טוב לי, לא צריך לזה, מפלימו, אוכל, הפרה, כן. אחד אחר אמר...
עוד לפני.
עוד לפני, ובסדר. וזה יהיה ההבדל אחר כך באמת בבחינת הלכות הקשרות, כן. מה שיהיה מותר לאכול, זה אותם בהמות שאיכשהו שמרו על פוטנציאל. וכל מה שלא נפסל לחלוטין והופך להיות אסור לאכילה. ההסבר הזה מאוד חשוב, כי באמת מאיר הרבה הרבה פרטים מבחינה הלכתית. וכל מיני פרטים שאחרת מאוד קשה, זה נראה כאילו גזירה וזה, אבל כאן יש סיבה מהותית מדוע זה כך ולא אחרת, כן?
אם אני לוקחת את האריה לדוגמה שהוא מלך החיות,
לא, תלוי, באמת משואלים, אני יודע.
יחסית קרובה לאדם,
אולי הוא חושב
בדרגה, מבין החיות האחרות, הוא יפה
דרגה
חברות.
כי הוא מלך החיות.
כי בוולט דיסני הגדירו אותו. בוולט דיסני. וולט דיסני, יש סרט כזה.
אפילו
בכתובים
שלנו.
למה? אני בטוח שאם שואלים את הפיל, הוא לא יסכים להגדרה הזאת.
כן, אבל אנחנו כבני אדם.
אנחנו? מי זה אנחנו?
האדם רואה את האריה.
כן.
עם תכונות של כבוד, של...
של כבוד? למה?
איזה כבוד בזה? את מענישה עכשיו את האריה, דברים של קבוצה.
אבל זה לאורך הדורות.
בסדר, אז זה אולי בפנטזיה, בדמיון...
אתה יכול לקחת פרה לעומת אריה?
לא יודע, אני מעדיף פרה. יש חלב, יש חלב, בשר וזה.
למה
שהחיה... החיה לא טורפת, והחיה כן טורפת.
אבל יש אומץ, יש משהו...
מה זה יש אומץ?
יש יהודה.
קודם כל, קודם כל, האריה של עצמו עצלן גדול. הלוויה עושה את העבודה, הוא בא ומדי פעם... כן. זה בסדר, מה? זה בתודעה...
אבל זה לא סתם
התפתח. בסדר, בסדר, אז מה?
היא אומרת שהיא התפתח מהברכות, אריה יהודה.
אוקיי, אפשר גם כן.
אין פרה, אתה רואה, בכתובים יש דעה.
אין פרה, אבל יש שור.
או כלבייה.
יש שור, אבל לא פרה.
יש שור, יש שור תמיד
פרה. אז מה?
מסמל.
אז בסדר, סמל, אז מה? אז זה מבחינת סמלים, זה דיון אחר, כן?
זאת אומרת, אין הבדל.
אני אומר מה הקשר. יש דברים, יש דברים. מספר כללים חשובים מאוד כאן. הקשר בין המושגים שהיום מאוד 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 קשה לנו להבין אותם, שזה תמי וטהור, כי אנחנו בכלל לא בחיים היומיומיים שלנו לא פוגשים את הדברים האלה. זה לא כמו שהיה בתקופת בית המקדש, שאנשים היו באמת חיים את הדברים האלה, לפחות חלק מהאנשים היו חיים את הדברים האלה. ולכן זה נראה לנו משהו... לא יודע.
אז
כאן יש לנו הגדרה חיובית ומאוד חשובה. מה זה טהור? יש פוטנציאל.
פוטנציאל למה?
למה שדיברנו לפני זה, כן? טהור, טמא, אין יותר פוטנציאל. טוב, ואחר כך צריך להתחיל לסווג את הדברים, זה חוכמה בפני עצמה, כן? וברור שכאן נדרשת עבודה רבה מאוד כדי להתאים את המושגים בין מה שמניטור רומז להם כרגע ובין מצד השני מה שהביולוגים והזואולוגים וכולי אומרים היום, כי המונחים שונים לחלוטין. נדרשת ממש עבודת נמלים כאן לנסות להתאים את הדברים האלה, אבל אם תופסים את העקרונות האלה, אני אומר שוב, מי שלמד או לומד הלכות כשרות, כן, יבין מיד שיש כאן מפתח להבנה המון המון נושאים שנראים.
אבל מה הרעיון עם כך שיש לך את הזכות להרוג את מישהו טהור ויש לו פוטנציאל? אתה עושה בדיוק
את זה. אתה לא הורג, אתה לא הורג אותו.
אתה לא משנה, אבל לקחת מה?
אם אתה
חיה או בהמה או רמס, לא משנה כרגע מה, בהגדרה, שהוא לא נפש חיה, ויש לו פוטנציאל, כי אם לא היה לו פוטנציאל הוא לא היה טהור בהגדרה, ואתה מחסה לו את הפוטנציאל?
לא, אני לא מחסה, לא.
בעוד שאחרת שאין לו פוטנציאל, אתה יכול לחסל אותה ונגמר לסיפור.
כן, כן. אבל אם לא 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 לא, זאת שאלה חשובה, זאת שאלה חשובה. הנושא חשוב ביותר, ואם כבר שואלים למה לשאול רק לגבי הבהמות והחיות, גם עשב יש לו רגשות, וכשאתה כותף אותו כדי לעשות סלט טעים, גם כן. אז זאת השאלה קודם כל. לא צריך לצמצם את זה לבעלי חיים, אלא גם לכל דבר שהאדם אוכל. בסדר? אולי זה לא היה ידוע לפני כמה עשרות שנים, אבל היום יודעים של הפרחים ולעשבים וכולי, יש גם רגשות ותחושות.
אתה מדבר אליהם, הם גדלים את
הערכים. כן, לא, 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 לא רק זה, אם אתה מתייחס אליהם יפה גם, זה נכון, נכון, לכן אני אומר, זה לא זה. אגב, זה גם כן לכל מי שבדרך כלל שולפים מיד את המאמר של הרב קוק לגבי החזון הצמחונות וזה, אז מי שמבין אותו בצורה מצומצמת, צרה שזה, אז הוא לא מבין שום דבר ממה שכתוב שם. הרב קוק מדבר על עולם הבא ולא על עולם הזה, גם כאן זה דיוק חשוב ביותר. אבל בדרך כלל...
אבל חיים, אפשר להגיד בצורה הכי בסיסית, עכשיו, אבל לא כל הזה. אם אנחנו צריכים ליהנות מזה שאנחנו אוכלים,
לא,
דיברנו על זה. אפילו אמרנו שהבריאה, זה שהאריה צריך לטרוף מישהו, זה מום בבריאה.
לא, זה לא מום בבריאה. סליחה. אם אנחנו באים ואומרים אנחנו באים כדי ליהנות, אז זה פסול, זה נקרא אכילה גסה. אם זה לצרכים העני שלי, הצרכים האגואיסטיים שלי, אז זה אכילה גסה, וזה לא משנה אם זה פרה או אם זה גזר או כל דבר אחר, זה אסור. כן? מדוע האדם אוכל? כי כך הוא צורך את העולם סביבו. זה לא רק עניין של האכילה של מאכל כזה או אחר, גם שאני נושם אני אוכל. כן? וכאן בא לידי ביטוי עיקרון אחר, שהוא עיקרון, וזה עוד פעם קשור למה שהתחלנו לדבר, של מה שבקבלה נקרא העלת הניצוצות. בסדר? מה הסיפור כאן? היה פרויקט מסוים ביום השישי, ותוצא הארץ נפש חיה. ולפי מה מסופר בתורה מיד אחרי זה, אנחנו רואים שזה לא יצא לפועל, לא בדיוק לפחות. כן? השאלה, איך האדם יכול להשלים את המהלך הזה?
דרך הבריאה. דווקא להשתמש בפוטנציאל של
ו- 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 ויש מספר אסטרטגיות. והתורה מתארת אותה. יש אסטרטגיות שנאמרות לאדם מיד, ויש אסטרטגיה נוספת שבאה על ידי ביטוי אחרי המבול. כן. אסטרטגיה ראשונה שמופיעה לפני המבול, זה נקרא ביות. יש ביכולת האדם לביית מינים מסוימים. ועל ידי הביות הזה יש השפעה על האדם על אותם חיות. כן. גם זה אולי נשמע מוזר, אבל זאת המציאות. גמרא בכמה מקומות. אני לא מדבר אפילו על החמור של המיוחד של רבי פנחס בן יאיר, אבל באופן כללי הגמרא דנה בנושא הזה, האם יש מעבר ליצר הקיום, יש יצר, אפשר לדבר לגבי החיות על יצר טוב או יצר. תשובת הגמרא במסכת ברכות בדף סמך ד', לא, סמך א', איש שאכן רואים שיש מינים מסוימים או התנהגויות מסוימות שמושפעות ישירות מהאדם שבסביבה. זה תוצאה מהביות. כן? חיה באופן טבעי כאשר היא רוצה לאכול, לא שמה לב לשום דבר, כל מה שבדרך... הרע שהיא רעבה כדי להגיע לשדה ולאכול, צריכה לדרוך על כמה דברים בדרך ולהרוס אותם, היא תדרוך כי זה היה היצר שלה, כן? ואז שואלת הגמרא בכמה בשנות בהתחלה ממש, אבל רואים למשל שיש חיות שנושכות לא כדי לאכול אלא כדי להביא הכעס, זה כבר התנהגות מושפעת מהאדם, זאת התשובה של הגמרא. אז זה אסטרטגיה אחת. ויש אסטרטגיה אחרת שנקראת אכילה. אז בהתחלה התורה התייחסה לצמחים וכו', והתירה את האכילה לאדם. מה האדם עושה כאשר הוא אוכל גזע? אותו גזר, אותו חלק שנאכל, למעשה הופך להיות חלק מהנפש של אותו אדם. ואז הוא העלה אותו ממצב של גזר למצב של נפש האדם, נפש חיה. כנ"ל לגבי אותם חיות שמותרות אחרי המבול. זה בגדול. זה בגדול. ולכן אכילה כזו מותרת, כי היא אכילה של מצווה. לא הנאה, אלא שמחה של מצווה. וזה ההבדל בין אכילה גסה ואכילה שמותרת. אני לא אוכל כי אני צריך לקיים את האני שלי, אני אוכל כי אני בשירות הבורא מעלה את כל הבריאה למדרגתה האמיתית, שקרי נפש חיה במקרה הזה. וזה כבר תפיסה אחרת לחלוטין של הדבר. זה העיקרון. אחר כך אני אומר כל השאר זה כבר עניין של פרטים, איזה חלק מותר, איזה חלק אסור, מדוע החלק הזה כן, מדוע החלק הזה לא וכו'.
סליחה, בעצם הוא משלים את הפוטנציאל של החיה.
הוא לא משלים, הוא מוציא לפועל
את הפוטנציאל שלו.
כן, עכשיו יש כל מיני מקרים מוזרים בהלכה, יש כללים באיסור והיתר של רוב כזה, רוב אחר, כן? ויש כל מיני כללים מוזרים שביטול בזה, ביטול בזה, וזה. שאם לא מבינים את העיקרון הזה, אי אפשר להבין שום דבר שם. מעבר לפן הטכני, כן?
שמה של
הפוטנציאל? פעם זה ביטול ב-60, פעם זה ביטול ב-1000, פעם זה אין ביטול בשום דבר, אבל יש ביטול ב-1 נגד 2, וכולי וכולי. כל הכללים האלה נראים מוזרים ביותר, שרירותיים אפילו במידה מסוימת, כן, אבל אם שתופסים את הדברים כאן, אז באמת אפשר לעיין באותם כללים ולהבין מה ההיגיון שנמצא מאחורי הכללים האלה. עד כדי כך, שאם למשל יש לפנינו חתיכות בשר, חתיכה כשרה, שתיים נגיד, ואחד טרפה. כן, ולקחו שתיים ושמו במרק. מותר לאכול או אסור?
אני לא יודע, אני לא יודע מה הוא, אין לי מושג.
אז מותר לאכול?
בתיאבון זה הרבה יותר טוב.
כן,
מותר לאכול. כן, למה יהיה מותר?
זה יותר טוב.
איזה רוב? אין רוב כאן. יש שתי חתיכות בתוך הברק.
המרק הוא...
הוא מה? לא, 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 לא,
פשוט יותר טוב.
מה? פשוט יותר טעים, כן, זה ברור, כן, כן. התשובה היא שכן, מותר לאכול, אבל לא רק שמותר לאכול, אותה חתיכה שהיא טרף, כן? הופכת להיות לתאורה. איך יכול להיות דבר כזה? זה בא מבהמה טרפה. מה? היא הופכת להיות טהורה לכל דבר.
זה לפני הבד"ץ או אחרי הבד"ץ?
זה על פי הבד"ץ.
מה שמטריד אותי שאני זוכרת שדיברת על זה, אבל אני לא זוכרת את התוצאה.
לא משנה, הנה התוצאה.
דיברת
על... הנה התוצאה, מותר לאכול. לא רק שמותר לאכול מתוך ספק, אלא מותר לאכול, נקודה. מותר לאכול. ולכן אנחנו רואים מכל הדוגמאות האלה, ויש עוד דוגמאות.
אז איך, באמת, איך, מה הסיבה שזה כן, בסדר?
לא משנה, הפרטים הטכניים כרגע לא רלוונטיים, כן? העיקרון הוא חשוב.
אבל זה לא מלכתחילה.
כן? לא, ברור מה מלכתחילה. זה שום דבר מלכתחילה.
אבל
להגיד את... בסדר,
אני פעם... התוצאה. עכשיו אני מבינה למה אני לא זוכרת, כי
גם... לא, הפרטים הטכניים לא חשובים כרגע.
זאת הרי הבדיחה הגדולה של בעוד כבישישי.
אבל העיקרון הוא מאוד מאוד חשוב. יש בידי האדם, לפעמים זה מצבים עקומים כאלה, כן? לשנות את המעמד של דברים מסוימים ולהעלות אותם למדרגה גבוהה יותר. יש עוד, אפשר להרבות בדוגמאות כאלה, כן? האיסור של להתחתן עם שבע העמים. כן? אז כנענית אסורה, כן? אבל יש לנו מקרה גם כן עקום לחלוטין של אשת, אישה יפת תואר שהיא כנענית. באפשר.
אבל אמרו שזה לא כתוב
כנענית. לא,
זה מואבי, מואבי.
לא, 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 זה לא קשור
למואבי.
זה מואבי.
לא, עזבי, 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 עזבי. האיסור עם גויה נלמד משם.
הוא הרבה יותר טוב.
נלמד משם. האיסור במקור הוא עם שבע עמים, כן? ואחר כך בגמרא מחריבים את האיסור הזה, בסדר? אבל התורה מדברת על אישה שמבחינה מוסרית היא לא מי יודע מה כנראה, כן? כנענית. ועובדה. פתאום אותו איסור לא קיים ומכניסים אותה בתוך עם ישראל, בדלת הראשית, מה שהיה לכאורה בלתי אפשרי.
זה רק בגלל שהן יפות. רק את היפות. כן. רק יפה טוב.
כן, אבל...
בשביל היפה לא מכניס.
לא, בגלל מה? שהוא חשק בה.
בגלל כן. שהיא יפה.
חשק בה.
לא, דווקא... יפה. דווקא
עשית... בעיניו היא יפה.
לא, זה תמיד ככה. אלא בעיני מי. כן?
המתבונן.
נכון, נכון. זה לא משהו אובייקטיבי.
בגלל שהוא חשק בה, אז יתירו לו.
מה זה? אבל ממתי התורה מתירה משהו שבגלל זה שאני חושק? כן? זאת אומרת, מה הספרה מאחורי הדברים האלה? אני חושק, ואז מה? זה יעזור לי? לא כתוב לא תחמוד? כן? ועוד כמה מיני פרטים כאלה, שאני יכול לבוא עם החשק שלי ולהסביר את זה על מחר בבוקר. אני חושק במכונית של השכן, ואז?
אם אתה חושק מותר לך, אם אתה חומד,
בסדר. זה לא זה, אבל כאן הנה דוגמה. איך נסביר? אותו דבר. יש מצבים עקומים, אבל התוצאה היא שבסופו של דבר אפשר לשנות את המעמד של אנשים מסוימים, של דברים מסוימים וכו'. זה חלק מהעבודה שלנו. אגב, לגבי זה, כי אפשר לבוא ולהגיד, אבל אמרת לפני זה שיש הבדל בין אכילה גסה וזה, אז מי שחושק זה דומה לאכילה גסה, כן? לכן התורה שמה יש דיוק מאוד מעניין בפסוקים, כי תצא, נכון? כי תבוא, לא, כי תצא לפני. ששמה מאיר את הדבר עצמו. מה כתוב שם? וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה, כן? ולקחת לך לאישה. בסדר. בגלל מה? שהוא חשק. אני תו מבקש לקרוא את זה אחרת לחלוטין. אני אומר כך. וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה, זה באמת מהלך הראשון שאני רוצה לבצע, הנה, בא לי. תורה אומרת, מה? ולקחת לך לאישה. מה זה ולקחת? זה להעלות את המערכת היחסים מחשק, שזה סתם זנות, כן? למה
ש...
ולקחת, כיחה, זה קידושין לפי התורה. זאת אומרת, אני צריך להיות מסוגל להעלות,
להמיר את החשק הזה, כן. הזה למשהו.
נכון. כי אחרת, ההמשך ידוע, כן? זה המשך הפרשה.
אבל גם מוזר, התורה מביאה דוגמה שבכלל לא חשוב מה הצד השני. כי בנישואים, בלקחת, בקדושה, הצד השני צריך לרצות בנישואים. אתה לא יכול לקחת מי שהצד
שני רוצה. זה בדיוק.
אבל היא לא רוצה בכלל.
מי אמר?
מי אמר? לא כתוב שום דבר.
איפה כתוב?
רק עליו.
לא?
היא בוכה, היא רוצה את המשפחה שלה, היא רוצה את הזה.
איפה את רואה את כל זה?
בהמשך כתוב.
אבל אני עוד לא יודע מה כתוב בהמשך. קודם כל יש לי כאן הנחיה של התורה. אמנם זה מתחיל מזה שאני חושק, אבל אני צריך לעבור לשלב שאני רוצה לקחת אותה.
בקדושה, ואחר כך,
בהסכמתה גם. נו, זה חלק מהדבר הזה?
כן, אבל לא כתוב
שם. אני לא צריך להגיד, זה פשיטה. מידת העין, שלא מידת הלאה, ככה בגמרה, בקידושין,
בדף... היא שבויה, היא בסך הכל...
בדף בית עמוד בית, שם, מי שמגיע והופך את העמוד שם, לזה.
קודם כל, עכשיו תראה, אתה אחר, גם את מסתכל על דברים שבתקופה הקדומה כן היו מקובלים וכן היו עושים את זה, אבל היום את שופטת את זה מעיניים שלך, היום זה לא מקובל.
לא, לא, זה לא עניין שמקובל. זה הקריאה הפשטנית של הפסוק. מה שמניתון מסביר כאן זו הנחיה כללית, לא רק לגבי המקרה הפרטי של אשת יפת תואר, אלא המהלך שצריך להתלוות לכל מערכת יחסים בין איש ובין אישה.
כן, אבל...
שבהרבה מקרים, כי צריך להיות מציאותיים, כן? בהרבה מקרים זה מתחיל באמת בחשק, זהו אחר, כן? כן?
אבל...
וצריך מיד להעלות את זה, כי אחרת הכישלון הוא כבר בדרך. אגב, אם משווים את זה...
בוודאי התגיירה,
אתה
מבין?
מה?
הוא בוודאי התגיירה, כי זה לא כתוב, הכנעני.
יש דיון בפוסקים מתי מתבצע הגיור. האם בביאה הראשונה, או בביאה הראשונה זה עדיין לא, או ואז בביאה השנייה, שכבר כדת וכדין, אחרי מקווה וכל מה שאתה רוצה, כן. זה דיון בפוסקים. דת הרמב"ן, שכבר בביאה הראשונה היא הופכת להיות חלק.
זאת אומרת, יש גיור בביאה.
כן.
זה היה מלכתחילה.
כן.
זה היה
מלכתחילה. זה דעת הרמב"ן בנושא הזה. כן. בהחלט. כן. שזה גם כן שאלה שלא פשוטה, שלא פשוטה. אבל למשל, אם משווים...
אבל ככה
היה גיור בה. לא היה לעבור מה שהרבנות היום עושה.
זה לא קשור. זה לא קשור רבנות או לא רבנות. למשל, אם משווים את זה עם הסיפור של דינה. כן? על מה הוויכוח שם?
שהם יהיו יהודים ולא יהיו.
לא, לפני זה. מה בא כששכם וחמור באים? מה הם אומרים?
אנחנו לא יכולים לשאת את ביתנו ל...
לא, זה התגובה של זה, אבל מה הטענה שהם אומרים? כן? איפה זה נמצא?
אבל שם מדובר בגבר ולא באישה.
מה זה קשור?
אישה, גיור של אישה, בביאה...
אנחנו לא מדברים על גיור, אנחנו לא מדברים על גיור, אנחנו לא מדברים בגיור בכלל.
אבל הוא היה צריך להתגייר, מה הבעיה?
רגע,
אם
רגע.
אם זה לפי האמא, אז הילדים היו יהודים בכל...
זה לא קשור. זה לא קשור, וזה לא על זה אני רוצה...
זה היה קודם כל לפי האבא.
לא, לא זה, שנייה. איפה זה?
שתנקט.
וישב. וישב זה כבר חלומות, נכון? אז זה לפני זה. וישלח.
הכל הולך של אבא, מן אבא
בית. למד דלת, איפה מתחיל למד דלת?
לפי האבא, בוא נתן לפי האבא.
למד דלת, הנה למד דלת, כן? ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ וכו', ואחר כך מה כתוב? וירא אותה שכם בן חמור אחיוי נשיא הארץ ויקח אותה וישכב אותה ויענה. ותדבק נפשו בדינה בת יעקב ויאהב את הנערה וידבר אל לב הנערה ויאמר שכם אל חמור אביו לאמור קח לי את הילדה הזאת לאישה. לכאורה זה כיחה, זה...
תשיא אותנו.
כן. ויעקב שמע כי תימא את דינה. למה? כן? ואז יש את הדו שיח כאשר הבנים חוזרים. וידבר חמור איתם לאמור שכם בני חשקה נפשו בביתכם. עכשיו זה המניעה האמיתי מתגלה. זה לא נושא של כיחה, אלא זה חשק. תנו נא אותה לא לאישה. נו, זה בדיוק, זה הפסוק הבעייתי. זה מגלה באמת מה קרה. זה רק עניין של חשק. ולכן באה התגובה של בני יעקב.
כן, אבל הם מציעים תיקון.
מי?
חמור, מציע תיקון. הוא
חשק
בה, אבל אנחנו מציעים לקחת את
האישה.
אבל כתוב,
נפשה
בנפשה, משהו כזה.
לא, כתוב משהו כזה. זה לא משנה. זה לא משנה.
הוא בשפויה הכננית. קודם כל הוא חושק, ואחר כך הוא נושא אותה
אישה. לא, כתוב הפוך כאן. כביכול כך. ואחר כך מתגלה המניע האמיתי חשק. ואז באים בני יעקב.
תנו לי אותה לאישה, מה זה אומר? לאישה רק כגוף נשי?
תנו נא אותה. כן.
זה לא תנו לי אותה ל...
אבל מה זה תנו? אבל מה זה תנו? זה חפץ. אם היה כתוב, חשקה נפשו בביתכם, ויקח אותה לאישה, זה סיפור אחר. אבל מה זה תנו? מה זה תנו? זה חפץ. ככה אתה מתייחס.
אמרתי, רק לגוף של אישה.
כן, נכון. נכון, לכן זה מדויק. צריך לדיין בכל הפסוקים האלה. כן? זה דבר חשוב ביותר. כן? צריך לתפוס את זה נכון. טוב, נחזור לענייננו.
עוד שאלה לגבי אותה חיה נפש.
כן.
שלא רצתה להיות נפש חיה.
כן.
ועכשיו האדם באכילה שלה עושה אותה. זה בניגוד לרצונה. היא לא רצתה להיות נפש. אז למה
כשאת נושמת, כן? את שואלת את המולקולה של לא יודע מה, יש כל מיני דברים, אבל נגיד שזה לא יודע מה, חנקן, שואלת?
לא, אבל
זה אותו דבר.
לכן אתה מוציא אותו.
אותה נפש, לא רצתה
להיות. אתה לא מוציא.
חנקן אתה משאיר.
אז האדם בעל כורך מעלה אותה לנפש.
לא, זה בדיוק מה שאמרתי, לגבי אותה מולקולה של לא משנה מה. את שואלת? כי את מסתכלת על
משהו גדול,
משהו מאוד מצומצם, האכילה, אבל אני אוכל את העולם, אני צורך אותו.
כל יום שאת נושמת, את אוכלת חלק מהאוויר שבעולם?
כן, אבל אני מדברת על החיה.
זה אותו דבר, זה אותו דבר. גם המולקולה לא רצתה. ואם היא נכנסת לפה של רשע מרושע, היא אומרת גוונת. זה לא עניין שצריך לשאול עכשיו. זאת עובדה, זה מה שאת עושה. את צורכת את העולם. בזכות מה? מי התיר לך?
זה כבר
הבריאה
של
ריבונו
של עולם,
איך
הוא ברא את האדם.
למה הוא ברא אותו? למה הוא ברא אותו ככה?
שאלה תורה.
יפה. היה יכול, היה הרבה יותר נוח לאדם להיות מלאך. נכון? מה? לא היה צריך לאכול ולא היה צריך שום דבר. כן? לא נוח לו לאדם, כאפילו כתוב כאן בגמרא. צריך להבין שזה בדיוק חלק מהמשימה שמוטלת על האדם, כן? ביום השפיעי, להביא את הדברים למדרגה האמיתית שלהם. זה נקרא מלאכה.
האוויר זה אותו דבר?
זה אותו דבר.
האוויר זה מה זה? זה מוצר ש...
שמה?
כשאתה הופך אותו לטהור?
זה חלק מהנפש שלי. אותה, אותה מולקולה הופכת להיות אחר כך, אם זה תלוי במה בדיוק, אבל הגוף שלך מפרק.
זאת אומרת, המולקולה הזאת היא תאורה.
היא תאורה, כן.
לא, אם אנחנו הולכים עכשיו על תאורה מתאמה,
למה לא?
היא תאורה כי יש לה פוטנציאל.
בוודאי, היא מחיה אותך.
ולמולקולה הפחמנית או החלקנית, שגם אותה הכנסת לפה, למה אתה זורק אותה החוצה ולא משאיר
את זה? כי חלק זה פסולת. כי חלק זה פסולת.
גם בבשר אתה לא אוכל הכל.
אגר שפסולת, לא, אתה צריך להגדיר אותה כתמאה.
לא. לא, אני לא רוצה.
כי לא מגיע לה שאתה תהפוך אותה לתיאור.
לא. לא.
אז אני לא כל כך מבינה, כל היקום היה צריך להיות נפש חיה?
לא, לא כל היקום, אבל...
יכול, אם גם האוויר, וגם העשב, וגם הפרח, וגם החיה. אז היקום כולו.
צריך להעלות אותו למדרגתו האמיתית, כן. בוודאי. מה מפתיע בדברים האלה? אני יודע, כשמדברים בשפה מיסטית, אז זה נשמע הרבה יותר טוב. העלת הניצוצות, ואז נתחיל גם לתת כל מיני מספרים שמסתובבים בכל מיני ספרים, שכמה ניצוצות יש וכו' וכו'. זה נשמע הרבה יותר מסקרן. אבל זה זה. צריך מתישהו לתרגם את הדברים ולהסביר לאנשים בדיוק מה צריך לעשות. עובדה היא שאני צורך את העולם שמסביבי בצורה זו או אחרת. יש דברים שאני עושה דרך הפה, נקרא אכילה, נשימה וכו'. יש דברים שאני עושה דרך החושים שלי גם כן, זה גם נקרא לצחוק את העולם.
זאת אומרת שאם אני מסתכלת על פרח ומתפעלת ממנו, כן, ומתפעמת ממנו, כן. אני מעלה אותו בדרגה?
אתה עושה משהו, פעולה חיובית. אבל מי שעושה את זה תוך כדי לימוד תורה בדרך, כן, המשנה בפרקי אבות אומרת לו שהוא...
מתחייב בנפשו.
זאת אומרת, יש גם מצבים מסוימים לדברים, לכל דבר, כן? זה לא משהו אבסולוטי. תלוי. אם אני בגלל זה מפסיק לימוד תורה, זה מתחייב לנפשו. כי עזבתי חיי עולם הבא בשביל חיי שעה. אז זה לא אומר שחיי שעה זה לא דבר חשוב, זה חשוב ביותר. כי רק בצורה כזאת אני יכול לתקן דבר. כן. אבל צריך להחיף פשוט את התפיסה ולא להצטמצם לדברים שקשורים לצלחת. כפי שמניתו היה תמיד אומר, מוזר מאוד שבסופו של דבר, אם מסתכלים מה התורה, מה מתחיל את התורה, זה רק שני דברים. מה ואיך האדם אוכל, במובן הרחב של המילה, ואיך הוא עושה ילדים. זה כל מה שיש בתורה.
מה שלא יכול לאכול?
מה שנכון נכון, זה סיכום קצר וענייני, קצר וענייני של הדברים ברגע ש...
העניין הוא שזה הופך להיות מהות
האדם. כי זה מהותו של האדם, כי זה מהות של האדם, זה מהותו בדיוק. כן? הוא כאן כדי לתקן את הדברים, זה אומר לצרוך את העולם בצורה מסוימת ולא בצורה אחרת. אז כל הנושאים למשל של הטיפול בסביבה וכו', זה חלק מהצריכה שצריכת האדם, ולכן זה חשוב ביותר, כן? ואיך הוא, ואיך הוא קונה ממד של נצחיות בצורה כזו, אז איך הוא, מוליד ילדים? זה באמת, זה שני הנושאים, אין, כל השאר זה מסביב. כן?
החיה עושה אותו דבר, מולידה ילדים וצורך את העולם.
נכון, אבל במדרגתה, כשהיכלה לה להיות במדרגה הרבה יותר גבוהה ולא רצתה, זה המסר.
למה
אתה
חושב שדרגתך טובה יותר
וגבוהה
יותר?
כי ככה התורה אומרת.
מדרגתה של החיה, בגלל ההגדרה
התורתית. כי כך, כי כך התורה...
אתה חושב שהחיה לא יותר טובה מאשר לאדם.
כי כך התורה אומרת.
כי אם היית עושה את עבודתה, האדם לא היה נוצר.
כי ככה, כשאני מסתכל, אני לא בטוח למי חיים יותר טובים.
לא, חיים יותר טובים זה...
מכניס משהו אחר.
לא, כי ככה התורה אומרת. כן, נכון. נכון. יש תוכנית, תוכנית זה להגיע, חלק מהדברים יגיעו למדרגה שנקראת נפש חיה, היה בפוטנציאל אפשרות כזו אצל מינים רבים, לא רצו, לא יכלו, כן? אחד הצביע, אמרו לו, אופ, טוב מאוד, בוא אתה, זהו. עכשיו יש לך משימה, אתה רואה את כל אלה שלא רצו?
האחד הזה לא נוצר עוד, הוא...
הוא נברא? הוא מיד?
הוא נהיה רק אחרי שכולם אמרו לא.
נכון.
המציאו פטנט חדש.
נכון, נכון.
אחד אמר כן.
אבל...
אחרי שהמציאו אותו,
הוא
הסכים.
נכון, אבל גם כן הוא היה יכול לבוא ולהגיד.
נכון.
לא רוצה.
מכאן אפשר להבין בעצם, אני סתם מעלה אולי משהו של בורות, שיש תהליך ראשון שנוצר האדם, ואחר כך בפרק ג' מדובר איך שהוא ירדים את האדם ולקח ממנה צלע ועשה... שזה העלאה של ברגע שהוא הסכים, אז בעצם נקבע שהוא יהיה אדם.
זה בדיוק מה שאתה אומר.
הוא יסר אותם והפריד אותם
וכו'. ויהיה אדם לנפש חיה.
אז זאת אומרת, זה היה השלב הראשוני של ההסכמה, ואחר כך השיפור של התפקיד.
זה לא שיפור של התפקיד, זה אחר כך זה הפיכת הדברים למציאות.
כי בעצם הוא ניסר אותו, גם ניסר אותו וגם...
כי כל עוד האדם לא יכול להיפגש עם החצי שלו, הצד האחר שלו, אפשר כל מיני, אז הוא בבעיה קיומית, לא?
אז זה בעצם בא בעקבות ההסכמה שלו להיות...
ברור, ברור, אלא... זה שבעולם הבריאה זכר ונקבה, אבל גב אל גב, מה זה עוזר?
אבל איך חיים הוא עשה מיד זכר ונקבה,
האדם
הוא היה צריך לעשות שלב שני.
כי ברגע שהם לא הסכימו.
בוא נגיד שהתורה לא מדברת על זה. אני להשערות לא נכנס. אני רואה את מה שקרה.
גם מיד אומר זכר ונקבה ברא אותם, לא?
לגבי האדם גם כן. כתוב שויברא את האדם זכר ונקבה ברא אותם, לא?
מדובר על
ניסור
של...
אני לא יודע, אני לפחות אצלי כתוב בפסוק חף זעין, אני יודע אצלכם מה כתוב, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותה. אצלי זה כתוב בפסוק חף זעין.
בחיות לא כתוב.
בחיות לא כתוב, אבל לא כתוב שום דבר לגבי החיות. מה?
למיניות.
כן, בסדר.
אבל הקדוש ברוך הוא היה לו תוכניות לגבי האדם לפני בריאת העולם.
איך את יודעת?
התורה שבעל פה אומרת זה.
איפה?
אומרים שישראל, המושג של ישראל.
המושג של ישראל?
הוא ברא את המושג של ישראל לפני הבריאה.
בסדר, אז פרה הולנדית לא יכלה להיות ישראל?
מה?
פרה הולנדית לא יכלה להיות ישראל?
יכלה להיות משהו אחר.
אם הייתה מסכימה להיות מה שהיא אמורה להיות, אולי היא זאת שבסוף הייתה ישראל, אני יודע, ולמה לעשות בספקולציות? לא יודע.
אתה סתם הוא אומר,
לא, כי אני לא...
זה ברור.
שמה ברור?
שעם ישראל...
לא, לא, סליחה. לא,
מי זה עם ישראל?
לא, לא.
כל אחד יכול להיות עם ישראל, בחירה.
לא יודע, לא יודע מאיפה, למה זה ברור, מה ברור?
מתי נוצר עם ישראל? תראי שמתי מהבריאה עד שעם ישראל נוצר.
כן, אבל המושג של עם
ישראל...
המושג היה? המושג, כן.
אולי היה נוצר משהו אחר.
תכננו אותו לפני
הבריאה. ברור, ברור. זה נראה. זה חלק מהנפש החיה.
אתה רואה שהוא תכנן גם שהחיות
יהיו. הוא תכנן, אבל...
נפש חיה ולא יצא, יצא משהו אחר.
כן.
זה כל כך ברור.
לא, לא, לא.
מה?
טוב, צריך להתרגל לרעיון הזה, זה הכל. צריך להתרגל לרעיונות האלה, זה הכל. זה לוקח זמן. אבל בלי זה אנחנו נכנסים לאינספור קושות ובעיות שלא בטוח שאפשר לצאת מהן. כן? טוב, אפשר להקשות כמובן ממה שנאמר ביום החמישי, אבל לא ניכנס לדיון הזה כרגע. כי במקומכם זה מה שהייתי מקשה.
כן,
בדיוק.
שזוכר מה
היה ועברה אלוהים את התנינים הגדולים ואת כל נפש החיה הרומסת אשר שרצו במים וכו' וכו'.
אז למה הוא קורא להם נפש חיה?
אני לא יודע. זה אני שאלתי.
לא רציתי להקשות היום.
אבל יש כאן שאלה וצריך להבין. זה בסדר. אבל אנחנו לא ביום החמישי, אנחנו ביום השביעי, אז... מי שירצה להגיד מה שהוא ירצה להגיד לגבי יום החמישי מוזמן להגיד מה שהוא רוצה. התורה לא מרחיבה בכלל הדברים האלה ולא...
מה מניתו אומר?
אומר שזה נושאים ששייכים לתורת הסוד וזהו.
שלא יודעים, זה סודי.
אז
כאן
אפשר
להגיד
את העניין של הנחש.
שזה יודעים, אומרים זה סודי.
זה לא מניתו אפשר לדעת.
זה לא אומר שהסוגי
יודע. רגע,
אתה יכול לדעת מה אתה לומד.
זה כמו שאומרים על מישהו שהוא עושה עבודה כזאת שאתה לא יודע מה עושה.
כאן אפשר להבין את העניין של הנחש?
אפשר להבין מכאן מה שאת רוצה להבין. כן.
אתה נקטנה מדי כדי להבין
את העניין. בסדר, אז כשמתחילים עם משפטים אני קטנה מדי, אז בוודאי שלא לומדים ואז לא מגיעים להבנה.
כי מדובר על התנינים ועל זה, והנחש היה... סוג של...
אני לא יודע, אני... לא יודע. לא זכיתי לפגוש אותו, אז אני לא יכול... מה?
הוא היה... הוא גם דיבר. מי לא זכית?
היה נחש, גם וגם.
כי הוא גם דיבר.
מי?
הנחש.
כן, הוא נחש.
זאת אומרת שהוא כן הסכים, הוא רצה, התחרה עם האדם, אבל לא
אותו,
היה תחרות
בין האדם לנחש.
נכון,
הוא היה הנחש החיה.
נכון, נכון.
גם האתון של בלעם דיבר.
לא, כן, אבל זה אחר כך. אנחנו מדברים על בין האדם לזהו, יש כאן מדובר כאילו איזושהי תחרות.
נכון, לא כאילו, יש תחרות.
יש תחרות.
יש תחרות.
הנה,
זאת אומרת
שאת
שואלת,
את לבד נותנת תשובה את עצמך, טוב?
וזה צריך
בית מדרש. נכון. טוב, אז נחזור למשפט שלנו. מלאכה זו דורשת לברור בין מה שנושא את החיים, את העתיד, ובין מה שאינו יכול עוד לחיות, מה שאין לו עוד עתיד. כאן מופיעים לראשונה מושגים של טהור וטמא. האדם אוכל כדי להתקיים, הוא לא רק אוכל אוכל גשמי, כפי שהחסידים רגילים לומר, אלא הוא אוכל את העולם דרך חושיו. האוכל הזה נהפך לחלק ממנו, וכך הוא בונה את נפשו במהלך חייו. יש שני סוגי אוכל. הראשון מורכב מדברים שכבר קיימים, ומשום כך אין להם עוד עתיד. הם כבר במצבם הסופי המושלם. הסוג השני מורכב מדברים שעתידם עוד לפניהם. הסוג הראשון אסור לאכילה, והסוג השני מותר. הסוג הראשון אסור משום שהוא גורם לנפשי להיבנות מדברים ללא עתיד. הוא גורם לי להיכנס למבוי סתום. דבר מושלם הוא דבר ללא עתיד. פרפקטום בלטינית. משמעות המילה היא מה שעשוי לגמרי, שאינו דורש עוד שום שיפור, משהו סופי. כלומר, משהו מת, ולכן הוא דבר טמא. זה בכמה משפטים, ויש הרחבה, כפי שאמרתי, בכרך הרביעי לגבי הדברים האלה, וגם בכרך
הראשון,
השישי, גם כן.
למה מתכוון דבר שהוא עשוי כבר, דוגמה? מה הדבר עשוי שאסור לנו באכילה?
חזיר.
חזיר הוא עשוי? ומה,
גמל
הוא לא עשוי?
גמל עשוי.
פרה?
פרה לא, יש לה עתיד.
אז לפי מה קובעים עשוי לא עשוי?
כתוב, יש הסבר רחב מאוד בכרך הרביעי.
בחלק הרביעי?
בחלק הרביעי, כן, בשיעור שנקרא התפתחות או אבולוציה אקראית.
איזה ספר
הבנתי?
הרביעי?
זה.
כן. סוף מדרשת הולדות הרביעי.
כן. אז כאן באה השאלה המתבקשת, אבל הוא עדיין חי. תשובה, יש כלל חשוב בגמרא בנוגע לדחפות.
בנוגע למה?
דחפות. יש בגמרא בחולין י"ח סימני דחפות לגבי בהמות. מה שצריך לבדוק. כן? טוב, חלק מהדברים מוכרים. למשל לגבי הבדיקה של הריאות וכולי, כן? יש בין כל הסימנים האלה סימן אחד שהוא מאוד מאוד בעייתי. זה איזשהו פגם שיש במוח. מתי אפשר לראות את הפגם הזה?
רק אחרי ש. גם ריאה בעצם.
לא, לא, בסדר. אתה בודק, אתה בודק בדיעבד.
אחרי השחיטה.
כן.
את הפגם רק אחרי השחיטה.
כן. אבל אחרי שאתה שוחט, אתה יכול להוציא את הריאות ולראות. אתה לא מטריף את הבהמה יותר. כאן זה כן. זאת אומרת, זה סימן שמעשית אי אפשר לבדוק אותו בלי להטריף בכלל. כן? זה מאוד, משהו מאוד מוזר.
מה
פרוש
בלי להטריף?
בלי להטריף, כי אתה חייב לפתוח את, את המוח כדי לראות.
ואז זה מטריף?
כן. כן. יש דיון על זה ארוך מאוד בגמרא, לא ניכנס כרגע לפרטים, כן? אבל יש סימנים. אז התורה נותנת סימנים. בסדר. מה זה ההגדרה של דחיפה?
מבחינתי,
דבר שאסור לאכול. כן. בסדר. אבל זה לא ההגדרה. דחיפה זה בהמה, פרה למשל, שיש לה אחד מהסימנים האלה, והיא עוד חיה, אבל היא כבר דחיפה.
תוך שנה היא תמות.
כי תוך שנה, תוך זמן מסוים, היא תמות. זאת אומרת, הפגם שנגרם לה מביא בהכרח
למוות.
נגיד, מקרה שמאוד נפוץ כשיש פרות שמסתובבות בשדות, כן, אוכלות כל מיני דברים. אם יש גדר ויש מסמירים בזה, מסמיר שנכנס מבחוץ לא רואים שום דבר, אבל הוא תקוע בפנים עמוק בתוך הראייה, זהו. זה דחפה, כן?
לכן הבדיקה נעשית אחרי שאתה שוחט. לדעת אם כששחטת אותה היא כבר הייתה דחפה.
היא הייתה דחפה, אבל
היא חיה, אבל היא דחפה.
זה בדיוק זה. מה זה הדחפה הזאת, כן? היא הולכת למות. אז איך אתה מתייחס אליה?
אבל היא עדיין חיה.
אבל היא עדיין חיה, זה בדיוק השאלה. זה בדיוק השאלה. אבל זה בדיוק המציאות הזאת כדי להמחיש לנו על מה התורה מדברת. יש דברים שנראים לנו עם עתיד ורוד וזה, היא נותנת עדיין חלב, הפרה הזאת. והחלב
כשר.
והחלב כשר, כי אתה לא יכול לבדוק, כן? כי אם אתה בודק, אתה לא מטריף אותה, אתה פשוט מגלה. אז לגבי הסימן הזה, הנקודה הזאת, הסימן הזה שבמוח, אין דרך אלא לפתוח לה את המוח, זאת אומרת, להפוך אותה לנבלה. כן? היה דרך שהוא אפשר לבוא ולהגיד לגבי בדיקות אחרות שמבחינה חיצונית אתה יכול לראות, יש חוק כניסה, כן? אתה מניח שמשהו נכנס, כן? אם משהו נכנס, אתה יכול להיות, יש זיהום שהתפתח וכל מיני דברים כאלה, כן? אז זו הבדיקה שעושים אחרי מוות בריאות, כן? אז אתה רואה זיהום וזה, אתה כבר אומר, זה טרף. בסדר? הסימן הזה הוא מוסתר, מאי. אתה לא יכול בלי לפתוח לה את המוח, זאת אומרת להטריף אותה, לא רק במילים, אלא...
לעשות MRI.
בסדר, אבל כמה זמן אתה מחכה ל-MRI?
לא,
ימי מראי בכל רפת היום. בסדר, אוקיי. אז מראי אתה חכה יותר משנה, ישנה והתאמות בינתיים. בסדר. דבר, אבל יש כאן משהו מאוד מאוד עמוק מבחינת התפיסה, איך העברי מסתכל על הדברים האלה. מישהו מסתכל על זה, הוא אומר, היא בריאה, לא כמו שור, אבל כמו פרה. כן? ואתה אומר, מה פתאום? אתה רואה כאן חור כניסה בין הצלעות, משהו מן הסתם, היא הולכת למות. מה זה משנה כבר אם זה ייקח יום או שנה? היא טרפה, זהו. מבחינתי היא כבר מת, אין לה עתיד. זה המושג הזה של טרפה.
אבל אם אנחנו מדברים על כל יצור בסופו של דבר הוא ימות.
לא, לא במובן הזה. קודם כל אם היא מתה מוות טבעית, היא נבלה. היא נבלה, זה גם אסורה לאכילה, כן?
ולכן בעצם מה אתה אומר, בשנה האחרונה של חייה, שאתה יודע שזו השנה האחרונה של חייה, היא בעצם תאורטית נבלה כבר.
לא, היא לא נבלה, היא טרפה, זה משהו אחר.
אם היא בריאה והיא בשנה האחרונה לחייה...
לא, אז היא בסדר, אתה יכול לשחוט אותה.
אפילו בשנה האחרונה.
בוודאי.
איפה אתה יודע?
אתה לא יודע. אתה תשחוט אותה, תפסה את כל הבדיקות, אתה לא מוציא שום דבר.
אבל לבסוף יסתבר שאותה פרה חיה יותר משנה.
לא משנה, היא כבר מבחינתי טרפה, זאת אומרת היא מתה. אין לה עתיד.
זה העניין של הבשר.
לכן היא טמאה.
אז מכאן בא כל העניין הזה של בשר בית יוסף ו...
לא, זה כסף, זה סיפור אחר, זה כסף.
מה?
זה כסף.
מבחינת מה?
של בשר שהוא...
לא, אבל חלק, זה משהו.
גלת או לא?
חלק.
חלק לא, חלק זה דבר אחר, אם הייתה שאלה או לא הייתה שאלה.
שאין ספק, מי לך? כן.
מה, למה את שואלת?
אני צמחונית, אני לא יודעת, אבל אני מבינה שיש בשר חלק ויש בשר לא חלק. שההבדל הוא בסוג של הבשרים הפנימיים.
לא, לא. ההבדל הוא אם את אשכנזייה או ספרדיה.
גם, כן, גם.
למרות שגם בזה צריך לדייק. כן, בוודאי. יהודים במרוקו לא ידעו מה זה חלק.
לא היה דבר כזה בכלל.
במרוקו. באלג'ריה, כן.
מה זה חלק בעוף?
זה מה?
זה חומרה של...
לא, זה לא חומרה של מן התורה. זה ויכוח בין בית יוסף ובין הרמ"א לגבי בדיקה של... בדיקה שעושים בעריות בעיקר, לדעת אם יש... שיחה, אבל שיחה זה... אף אחד לא יודע מה זה. אחרי השחיטה, לוקחים את העריות, שוחט באוויר. מנפח, ואז רואים. אם יש פגם על פני החלק החיצוני של הריאות. בסדר? אם אין, אז זה מותר לכולם. אם יש, כאן מחלוקת.
שואלים שאלת רב, מה הוא אומר?
לא, כאן מחלוקת. האם אני יכול את הפגם שיש להוריד אותו באצבע? אז זה מותר לכולם, כן? אם לא, אז כאן אנחנו נכנסים להבדל בפסיקה בין האשכנזים והספרדים.
למה הספרדים
החמירו? החמירו כי הייתה בעיה לאשכנזים לתת את הבהמה השחוטה לגויים. אז זה כאילו, כי אם אפשר להוריד את הפגם באצבע, אמרו זה בסדר, כי ברגע, אחרי שהורדתי עם האצבע, אז הוא אומר, זה חלק. זאת אומרת, הריאה היא חלקה, כן? זאת אומרת, זה היה משהו חיצוני ולא משהו מהותי. בסדר?
וזה גם בספרדים זה בסדר.
לא, הספרדים פוסלים מיד.
פוסלים
מיד. לא אוכלים מיד. נתנו מיד למוסלמים לאכול. והמוסלמים לקחו. כי מבחינה היסטורית, בהרבה הרבה מקומות המוסלמים הסתמכו על השחיטה של היהודים. יש גם עניין של שחיטה אצלם. לא כמו... לא כמו אצלנו, והם סמכו על השחיטה. יש דווקא שאלות שנשאלו הרי שחיטה כאשר השוחט בבוקר שוחט בפעם הראשונה צריך לברך לפני השחיטה, כן? גם אצל המוסלמים יש ברכה על הוואגבה.
לא,
לא, יותר.
הוא אומר, חל עליק ידבך, צריך לשחוט אותך, בסמילאי.
כן, לא, 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 זה לפני.
בסמילה,
בשם אלוהים.
כן?
ולא אומרים ברחמן לרחים אבל.
כן, כן, כן.
בסמילאי והוא חותך.
לא. בדיוק, הוא לא אומר...
נכון, אז.
כי זה לא...
אז. זה הפסק או לא?
מה?
בין הברכה של השוחט והשחיטה עצמה, בא המוסלמי ואומר את מה שהוא אומר. זה הפסק או לא? כי אתה צריך לברך, עובר לעשייתן. אז יש דיון בפוסקים.
מה אומר המוסלמים? אתה לא אומר.
לא, אבל זה נחשב להפסק. לא, יש דיון בפוסקים.
אני מברך ברכה לפני הדלקת נרות ואתה אומר משהו.
כן, לא, זה מיד צריך לעבור מיד ל...
אני עובר מיד, אתה
מעצר. לא, 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 לא. הוא
מחכה שאני
אתביס
מיד. כן, אז יש דיון בפוסקים אם מותר או לא. בסדר? אז אם זה פחות משלוש מילים, זה מותר. בסדר, זה המסקנה הלכה למעשה. אצל הגויים זה לא היה ככה, הגויים, אצל הנוצרים זה לא היה ככה, כי כידוע היחסים לא היו מי יודע מה טובים, והנוצרים לא היו מוכנים לקבל ברוב המקומות בהמות של יהודים שנשחטו והתגלו כטרפות. אז זה הרימה מקל בדברים האלה, וכך פסקו כל הגדולי הפסיקה בעולם האשכנזי.
אז החלק הוא כמו הספרדים?
החלק
הוא שאין את ה...
החלק הוא כמו הבית יוסף. אני לא אומר כמו הספרדים. מה שנקרא חלק.
יש הרבה אשכנזים אחרי...
סליחה, אז למה במרוקו זה היה טיפה שונה?
כי מקור המנהג במרוקו, יש הבדל בין דרום מרוקו והצפון. בחלק ניכר מהקהילות במרוקו, המנהג הוא המנהג שהביאו מגורשי ספרד. לא מגורשי ספרד, מגורשי קסטיליה במאה ה-14. 100 שנה לפני הגירוש. האזור של קסטיליה וליאון. המנהג שמה הוא כמו הראש. והראש המקור שלו הוא אשכנזי.
בגלל זה גם כלגבי קטניות הם לא...
לגבי חלק דברים, חלק גדול ימצאו את המנהגים שהם במקור מהאשכנז. כן. זה. עכשיו... איך
מחרתם לשחיטה היהודים לפני השחיטה?
על השחיטה? מה יש? יש...
בציוון על השחיטה.
כן.
איך?
על השחיטה. זה הדין לפי האשכנזים. עכשיו, בעקבות החסידות הדברים קצת הסתבכו. אבל מה שאומרים היום שבאופן כללי החסידים לא אכלו, אם זה לא חלק, זה לא נכון. כפי שהסבא שלי, זכרונו לברכה, היה רגיל לומר, קודם כל שיהיה בשר כדי שנתחיל לדון בנושא.
היום של השירים, משהו.
כן.
לא דנים ב...
כן. לא, זה... כן, בדיוק. קודם כל שיהיה בשר, כן? ובחלק ניכר מהקהילות המשיכו מנהג אשכנז כפי שהרגל, כי באמת היו בעיות.
זה גם הרבה...
לא, זה היו הוצאות אדירות באיזשהו שטייטל לשחוט פרה ביום רביעי או חמישי לקראת שבת, ולגלות שהיא טרפה לפי הבית יוסף, זה הפסד של און תואפות.
לכן הפסק שזה קשה.
ולכן המשיכו השוחטים בלי לשאול לנהוג כפי שנהגו לפני הופעת החסידות. אז יש כמה מקומות. אגב, יש ויכוחים מרים מאוד בין החסידים השונים. שחיטת חב"ד היא בעייתית ביותר מבחינה זו לגבי כמה וכמה שיטות. כי יש שם הבדלים לגבי הסכין. זה כבר לא לגבי הבדיקות וזה, כן? אני אומר, כשאומרים שחיטה חסידית, שזה ליטאי לא יאכל משחיטה חסידית בחיים, כן? וכולי, כן? זה, יש כאן הבדלים מהותיים ביותר לגבי הדינים. אפשר לעיין בשולחן ערוך ערב של חב"ד. שם יש הבדלים ורואים את הגישות שונות, כן?
איפה זה התפתח? למה זה
התפתח? זה מחלוקות, מחלוקות... לא, 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 זה מחלוקות שקיימות מימי הראשונים לגבי הדינים האלה של השחיקה.
לא אותו אזור, החומר עבר גם...
יש גם כל מיני הנחיות בשלה, יש בשער אותיות שם שמדבר על הנושא של האכילה וכו'. פתאום נכנס לדיונים ארוכים מאוד, השגות שלו על שולחן ארוך לגבי הדינים של השחיטה וכו', מחמיר ביותר בכמה וכמה נושאים. זה מחלוקות ידועות בזה, לא צריך להיבהל מהדברים האלה, כן? ההמצאות של היום זה להגיד שיש מושג כזה עוף חלק. יכול להיות שהוא חלק, יורידו לו את הנוצות. זה שטויות, זה לא שייך, אבל זה כדי להגיד...
זה יותר קל בבשר.
זה לא
לא לא לא כן כן גם בארץ גם בארץ גם בארץ גם אוכלה לא לא יש דבר כזה
בראשית המאה
לא לא זה לא קשור זה לא קשור זה מילה היום כללית כדי לתאר סיפורים אחרים חלק זה שייך לבהמה בסדר אוף יש בעיות אחרות הבעיה הקשה ביותר היום זה נקרא צומת הגידין. שזה, הרי היום כדי למנוע מחלות נותנים בכמויות אנטיביוטיקה לכל העופות, כן? איפה מזריקים את האנטיביוטיקה? בצומת הגידין, כאן, בעקב, כן? מזה יכולות להתפתח כל מיני בעיות מבחינה הלכתית. אבל עוד פעם, שוב, זה מחלוקת בין הפוסקים. גם אם יש בעיות מסוימות, עוד פעם, צריך יש עשרות מקרים שונים שם, כן? ברוב המקרים קשה, בלי שום בעיה. יש כמה מקרים שכן. עכשיו, יש טענה גורפת של בדצים למיניהם, שהשחיטה של הרבנות כמובן היא לא שווה שום דבר, מכיוון שהשוחט צריך לשחוט עשרות עופות בשעה, ולכן אין לו זמן לעשות בדיקה בצומת הגידין, ולכן הוא לא שם לב. בסדר. אגב, זה אותו שוחט ששוחט עבור שניהם. כן? בסדר. אבל נגיד שמבחינה עקרונית לפעמים יש כאן בעיה. זה. אז אם אין בעיה ועשו בדיקה כמו שצריך לפי כל החומות האפשריות, אז רואים זה אוף חלק. הוא לא חלק, הוא אוף. כן? וזה. ולפעמים יש הבדלים בין הכשרויות השונות לגבי לא הכשרויות השונות צריך להגיד, לגבי המקומות. איזה סוג בדיקה עושים מעבר לבדיקות שצריך לעשות בעופות, האם בודקים בצומת הגידין ומה בודקים שם בדיוק, כן? בסדר? עוד פעם, זה האם פותרים עם סכין כדי לראות בפנים מה המצב, אם זה לא פגע בדיוק בזה, אז לפי זה מסווגים אם זה חלק או לא חלק.
גם אם זה פגע, אם לא יפסלו כל כך הרבה.
זה תלוי, עוד פעם, זה תלוי כבר במנהג ובזה. בסדר? אז זה עוד מעט יהיה גם לנו... גם דג חלק מן הסתם, למה לא? וגזר, גם כן. אם זה לא חלק זה או יבוא או חול. כן, נכון.
הסיפור של העוף, אנשים חושבים שזה בשר.
שמה?
הם יכניסו את העופות כאילו זה בשר.
לא, זה מחלוקת.
סיפור של בשר וחלק.
כן, זה עוד, כי זה מחלוקת בגמרא בחולין.
לא, זה הכניסו.
זה גזרה. זה גזירת חכמים, זה גזירת חכמים, יש שם מחלוקת עם רבי יוסי שחולק על זה, אבל ההלכה היא לא כמותו. אז זה כמו, כן? בסדר. אגב, זה ברוב המקרים בכל ההלכות האלה, הספרדים מחמירים הרבה יותר מאשכנזים. בדרך כלל חושבים שהאשכנזים הם המחמירים הגדולים, זה ממש לא נכון. גם בבשר...
הרמב״ם לא מחמיר.
הרמב״ם זה רמב״ם, אבל זה לא בית יוסף. זה לא בית יוסף, בית יוסף מחמיר בהרבה דברים כאלה, וגם דג וחלב אצל הספרדים בישול ביחד אסור.
גם אסור וחלב. אסור דג עם מגבינה לדוגמה.
כן, לא, עם כל חלב, עם כל חלב. זה דעת בית יוסף.
אנחנו דווקא, לא,
זה מה שהכי משהו. אבל זה בטעם אחר, זה מופיע בסימן. זה מופיע בסימן של מאכלות אסורות מפני הסכנה.
מותר אחרי, לא צריך להמתין הרבה, אבל אסור ביחד.
לא, זה דעת בית יוסף. זה דעת בית יוסף.
אם זה טוב, מותר או אסור, זה מה שהיא שואלת.
בסדר? טוב.
יישר כוח. תודה רבה. שבוע הבא הלכות שחיטה.
רגע,
שבוע הבא, מה יש?
שחיטה, לא?
כן.
יש מילואים, אני לא יודע מה איתכם.
רק רגע, עם השיעורים, ימי רבידי אתה ממשיך.
בוודאי.
בוודאי. ביום שני, באיזה שעה בערב אתה
ממשיך? יום שני. שבוע הבא.